la 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 di la 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 ta la 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 di la la di la la la. כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם חגי נחתומי, מוסיקאי המתפרנס מגינון. עד כה שלושה אלבומים שלו מאחוריו, הוא חבר בהרכבים שונים ושותף בתשעה אלבומים שונים. התוכנית הזאת היא שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים העבריים, ואנחנו מתחילים. שלום חגי.
שלום וברכה.
איזה כיף.
תודה על ההזמנה.
כן, יש לנו עכשיו זמן שלנו לעבור ממילים למוזיקה, ממוזיקה למילים, לעשות איזה מסע קטן שלנו איתך ובתוך היצירה שלך ולהיכרות איתך, לדעת מי הגנן הזה, חגי נחתומי, שקניתי ממנו מעץ לימון, שאני מקווה שהשנה הייתם פירות יפים. וכל פעם שאני רואה את הלימון, אני אומרת, היי חגי.
זה מה שנקרא גנן הגן.
כן, ולא לשכוח שהמילה גינה נמצאת בתוך המנגינה.
בהחלט. כשהתחלתי לעבוד בגינון, אמרו לי שאני צריך לקרוא לעצמי איכשהו. היינו שלושה חבר'ה, אז קראנו לעסק שלנו מנגינה. אז שאלו אותי, אם שאני גומר לעשות גינה, אני גם מנגן. אז אמרתי שאני אשמח. האמת, זה לא קרה. זה קרה בנפרד, לא באותו...
זאת אומרת, יש פה תהליך.
לגמרי.
שום דבר זה לא בבומים.
הפוך.
טוב, אני אעיד שמאוד מאוד אני אוהבת את המוזיקה שלך, וגם לבד, וגם כשאתה בתוך ההרכבים, ובכל פעם שאנחנו נפגשים, מכירים לאורך השנים, אני לומדת עוד משהו, אודותיך ואודות היצירה, ומה שעוד עוד חשוב לי מאוד, זה השורשים שמאחורי היצירה. ועל זה אנחנו נתחיל לדבר.
וואו.
בבחינת, דע מאין באת. אחר כך נדבר לאן אתה הולך. מאין באת?
מבחינה מוזיקלית?
לא, ביוגרפית. אני מניחה שהמוזיקה נכנסת לתוך הביוגרפיה שם.
כן, האמת שזה מעניין איך, אבל כן, אני נולדתי בקיבוץ, קיבוץ חצור, קיבוץ של השומר הצעיר, שזה שיא האורתודוקסיה.
כן, מוכר לנו.
של האנטי, דת ואנטי אורתודוקסיה. לפחות כך היה פעם. אני הצעיר משלושה בנים, אבא חקלאי, בכל רמה חבריו.
איזה יופי.
כן. האמת שכן, אבא נפטר לפני כמעט ארבע שנים, זה אפילו מרגש להיזכר בו. אמא הייתה בתחילת חיה בקיבוץ מורה לעברית, עסקה בפעילות פוליטית, עבדה בהנהלת חשבונות, ושניהם מילאו תפקידים ציבוריים בקיבוץ ובקהילה. נקרא, היו מנושאי הדגל של הרעיון, של המעשה, לפטריוטים גדולים של הקיבוץ, ושל עוד כל מיני רעיונות.
גם הנגב, בטח.
כן, האמת שהקיבוץ עבר כל מיני גלגולים, הוא התחיל בנגב, עבר לצפון, ואחרי זה הם התמקמו בחצור, שזה בעצם לא רחוק מאשדוד, שזה אולי היישוב הכי מוכר, גן יבנה, יותר קרוב, היום כבר אולי יותר מוכר. זהו, קיבוץ, קיבוץ טוטלי כזה.
טוב, אנחנו נפרק את המילה הזאת כדי להבין אותה. אני ילדה של העיר של תל אביב, של החוף. אז לא בדיוק, רק הנושא של הקיבוץ תמיד היה בבחינת כמיהה. כאילו שם קורים הדברים האמיתיים.
כן, היה איזה נרטיב כזה. הצליחו כנראה לייצר אותו, גם מבחינת תחושה שלהיות שם יש לזה איזה ערך מוסף מאוד מאוד גדול. הייתי פוגש אנשים, ואתה מקיבוץ, מין כזה וואו כזה, מעניין מאוד שלאורך השנים, גם התהליכים שאני עברתי עם עצמי, וכמובן גם החברה שלנו והמדינה, דברים השתנו, דימויים השתנו, סטריאוטיפים התנפצו והתפרקו, ובאופן כללי, כמובן לא רק לגבי הקיבוץ וזה, אבל לי זה היה מעניין כי, אני אולי טיפה אגזים, אבל האמת ש... רק כדי להסביר, אני קצת אוהב להגזים לפעמים, כדי לשים דברים ברור. היינו מין בני אלים כאלה, מין, מה שנקרא,
ניסיים.
הכי טובים, הכי ראויים, גם בתור שכזה אתה גם חייב להוכיח את עצמך כל הזמן. ואני חושב, אני יכול להגיד על עצמי שאתה חי במקום, מניח גדל בתור ילד, אז אתה מניח שככה העולם, כלומר.
כן.
אחר כך שאתה קצת פותח את העיניים ומגיע, החיים לוקחים אותך לכל מיני מקומות, אתה מבין שיש כל מיני אלטרנטיבות. ונגיד, העולם הוא, איך אומרים, האוקיינוס הוא מאוד מאוד גדול, והגילויים שהיו לי אחר כך, האמת עד היום, הם... כל פעם מפתיעים אותי מחדש, כמובן שבגיל צעיר הגילויים הם יותר דרמטיים, כי הם ראשוניים, ובעצם מה שאני מנסה להגיד זה שאמרו בצדק שאנחנו חיים בתוך בועה, והיציאה מהבועה היא דרמטית מאוד, לפעמים היא לא... בוא נגיד, אתה מסתכל על עצמך בצורה קצת אחרת ממה שהיית רגיל, או מרגיש קצת אחרת, או פתאום יוצא לעולם הגדול ומרגיש כזה קטן, וגם במובנים טובים, כאילו קצת חסר חשיבות, לא הכל כזה חשוב, הכל כזה, הכל תלוי בך, כל דבר היה כזה, העולם מתפרק אם נעשה משהו לא... לא סתם אמרתי אורתודוקסי, זאת אומרת, ככה אני באמת הרגשתי. כשהייתי בן 17 בעצם עזבתי את הקיבוץ, הפסקתי ללמוד, אני וחבר. א', כי לא למדתי כלום.
פשוט ככה.
הייתי בכיתה, המורה ללשון כתבה לי שאני נמצא פיזית בכיתה, לפעמים. הייתי מסתובב המון, אני חושב שאז עוד לא היה כל כך הרבה תארים והגדרות לבעיות קשב ריכוז, אבל כלומר המקום שהייתי נמצא בו, הראש לי היה במקום אחר, במיוחד שזו כיתה סגורה וצריך להיות שם 45 דקות וצריך לדבר על משהו מסוים. הייתי מסתובב המון המון בשדות, בבית ספר האזורי שאחר כך עברנו אליו, פשוט הייתי עובד בה, היה לנו שם גן עירק וגינון, ובעצם ככה למדתי הרבה מאוד דברים על החיים, אבל לאו דווקא בכיתה. וגם היה אז עוד, עדיין הייתה אידיאולוגיה של נגד בגרויות, מכיוון שהלימודים לבגרות היו משהו הישגי, ואנחנו עושים דברים לשם שמיים, ולא כדי לקבל תארים, ולא כדי לשתף פעולה עם העולם ה...
ממש כמו בני ישיבות.
כן, כן, העולם הקלוקל, ואנחנו, יש לנו עולם ערכי, ואנחנו לא חומרנים ולא הישגיים, ולא צריכים את כל הבולשיט הזה. אז לא בגלל זה עזבתי, פשוט באמת, אני לא... הפכתי למטרד בתוך הכיתה. בתור אחד שאהב תמיד להסתובב בחוץ, אז באיזשהו שלב כבר אהבתי להסתובב גם מחוץ לקיבוץ. כלומר, כן. היינו נוסעים וחוזרים, ו... היה לשמוע כל מיני הופעות, היינו נוסעים ביום שישי לפרגוד לירושלים, היה שם תמיד איזה ג'אם סשן כזה, אני וחבר מאוד טוב שהיום צלם קולנוע בלוס אנג'לס, היינו נוסעים בטרמפים וחוזרים בשישי אחרי הצהריים.
אולי נפגשנו בפרגוד פעם?
מי יודע, אולי. ובגיל 17 אני פשוט החלטנו שאנחנו עוזבים את המקום, את הקיבוץ, את הבית ספר, הייתה לי מורה זיכרונה לברכה, קראו לה חווה, מן הסתם, שהיא הייתה בן אדם כל כך נון קונפורמיסטי ומיוחד, והיה לנו קשר כל כך טוב, שהיא בעצם עזרה לנו
לצאת.
לעזוב. היא אמרה, אם אתה לא רוצה להיות פה, אל תהיה פה. בחיים תבחר מה שאתה רוצה. והגעתי לירושלים בגיל 17, ואחד הדברים הראשונים שאני זוכר, שאני עולה על אוטובוס, תמיד עיר היה לנו ממקום מלא פיח ונורא צפוף, כאילו בסטריאוטיפ, מין כזה, עומי אנשים, אין אינטימיות, אי אפשר לדבר, כל מיני דברים שאתה מלביש עליו. אחד החוויות הראשונות שלי מהחיים בירושלים, היו שני דברים ממש ממש חזקים. אחד שעבדנו, אז היה מלחמת לבנון הראשונה, איכשהו חווה, זל, יצרה קשר דרך מפם, שאז הקיבוץ הארצי היה קשור למפם, והגענו למועדון צוותא שבינתיים כבר לא קיים, הוא נסגר בגלל המלחמה, עבדה שם איזו בחורה מקיבוץ אנדור, ואנחנו בעצם הכירו בינינו, ואנחנו גרנו בעליית גג של מועדון צוותא, ושיפצנו את המקום מכיוון שהוא נסגר, כדי לפתוח אותו מחדש. שני ילדים בני 17,
וואי.
לא יודעים מהחיים שלהם כלום, אז מה שאני זוכר שלא עבדנו בשביל שכר, זאת אומרת, גרנו שם ולא, באמת לא עניין אותנו כסף, אבל היינו מקבלים כל שבוע איזה חמישה, אני לא זוכר כמה זה היה, ואז היינו צריכים פתאום, הבנו שעם כסף אתה קונה ושהוא נגמר אתה לא קונה, כלומר, החיים בקיבוץ היו מנותקים לגמרי מכל, נגיד,
כלכלה.
התלבטות כלכלית, כמובן גם היינו ילדים, אבל היה חדר אוכל והיה מכבסה, וכשאתה צריך אוטו אז אתה נרשם ומקבל, לא. ואני זוכר שנסענו איזה יום שישי לבית ספר שהיינו, כי היינו בקשרים טובים, וראינו שם שהיה איזה מסיבה כזאת, וחבר'ה זרקו תפוחים אחד על השני. חבר'ה, היו כמה, כן, לא כולם, לא יודע, אבל אני זוכר שזה די זעזע אותי, כאילו מה. אני מתלבט, התחלתי להתלבט בגיל 17 לקנות תפוחים או יוגורט, או כמו כל בן אדם בחיים שיודע מה מצבו ומה הוא יכול להרשות לעצמו היום, אחר, השנה הקרובה, ופתאום הבנתי משהו, כאילו גם קצת זה מאוד יפה שהכל שייך לכולם וכלום לא שלך, אבל משהו פה קצת, יש איזו חוליה שצריכה, שכאילו, היא לא יודע, היא חלשה או שהיא...
איך הדברים מתחברים? זו שאלה מאוד גדולה.
כן, החוויה, אני מדבר על חוויה, כאילו על תחושה, שאמרתי, אוי ובוי, כאילו מה זה צריך להיות? לא קייטי זה... צדקן גדול, כי אמרתי, אני כבר יודע היום שתפוח עולה כסף, ובן אדם צריך לעבוד כדי לקנות אותו, ולא משנה מה, זה היה מאוד מאוד חזק, זה דברים שכזה, מהזיכרונות שאני לא אשכח, ודבר שני היה,
סיפור על תפוח.
הסיפור על תפוח, כן. הדבר השני היה שיום אחד עליתי על אוטובוס, ויש בקיבוץ את הצפיפות האנושית הזאת, שלכאורה אנחנו שותפים ויש לנו דרך, אולי לא לכאורה, אנחנו שותפים, בוחרים דרך חיים, אנחנו תלויים אחד בשני, כן?
כן.
ואמור, או יש בינינו איזושהי קרבה, ועליתי לאוטובוס מלא אנשים, זאת אומרת, מה שאני הייתי רגיל בקיבוץ, תמיד לשים לב איך אני נראה, ואבא שלי ככה, והאחים שלי ככה, ואני טוב בזה, ויש, כן,
יחסיות.
כמו שמר אריאל כתב, בדרך אל השירותים נפרדים, אדם נכנס ותדמיתו נשארת, כלומר, בעצם רק בשירותים הרגשתי שאני, אף אחד לא מסתכל עליי, ואני יכול, לא יודע מה לעשות או לא לעשות, פשוט לנוח רגע. ואז עליתי לאוטובוס, ופתאום הבנתי שאף אחד לא מכיר אותי, ואיזה כיף זה.
אנונימיות.
אנונימיות, כן. לא מעניין אותם מה אני לובש, ואם אתמול איחרתי לעבודה בפרדס, או עבר, לא יודע מה.
כן.
פתאום הרגשתי באוטובוס מלא אנשים ברחוב קינג ג'ורג' בירושלים בשנת 1982, שאני לא מעניין אף אחד, ואיזה אושר גדול זה.
מי זה קרה בניו יורק?
אני חושב שסיפרת לי את זה פעם.
זה נורא מעניין, זו חוויה ישראלית כנראה.
כנראה.
מאוד מאוד, שאתה מצד אחד אתה הורג לשייכות, כי זה מקום של אנשים שרוצים להשתייך.
כן.
אם זה למשפחה ואם זה לשבט מסוים. ומצד שני, הערגה הזאת להיות, אל תשאל אותי מי אמא שלי ומי אבא שלי, ומאיפה באתי, ואם יש לי תיק פלילי, או כתבתי ספר תורה. זה ממש לא, אלא אתה אדם ככל האדם. זאת הייתה בשבילי התגלות.
בירושלים זה גם הרגשה כזאת שאתה...
בירושלים, אני במקור עירונית, אז זה לא...
כל כך צפוף.
כן, אבל בירושלים יש עניין אחר שלמדתי אותו, כי זה לא היה בשכונה שלי, אבל פה שואלים אותך מיד אם אתה דתי או לא דתי, ואחר כך לאיזה שבט אתה שייך מבחינת בני עקיבא, ואני אמרתי, אני בצופים, אני לא בבני עקיבא, אין כזה, ומי האבא שלי, ולמי אני נשואה, או אם אני לא נשואה, אז למה?
כן.
וגם היה מישהו חצוף מספיק לשאול אותי, למה יש לך שני שמות, מה פמיניסטית? כלומר, זה מין...
ישראליות במיטבה, מה שנקרא.
זו ישראליות שנכנסת לקישקה, ואני עד היום מתקשה ללכת עם חברים דתיים לאומיים, כי מיד הם יפגשו מישהו וישאלו אותה, תגיד, מאיזה שבט אתה? אתה מקיבוץ הלאומות, סליחה, כן, אתה מכיר את זה וזה וזה? הלך עליי, אני באותו רגע פורשת. אבל אני, החוויה הזאת של השייכות והאנונימיות,
כן.
והישראליות הזאת, אז אנחנו עוד נדבר עליה, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך מה תרצה לשמוע.
אמרת לי לבחור 5 שירים, וואו, זה משימה קשה. יותר קל לי לבחור...
500.
500, כן, זה כל דבר. אז בסוף אמרתי לעצמי שמה שבא לי, יש כל כך הרבה דברים יפים. אז השיר הראשון שחשבתי שנשמע הוא של שם טוב לוי. נקרא נועז מדי.
כן.
ובחרתי אותו א', כי, לא א', כי שמעתי... קניתי תקליט של שם טוב לוי, שהוא מוזיקאי ממש שגדלתי על המוזיקה שלו, ופתאום שמעתי את השיר הזה, וכמו שאומרים, הוא העיף אותי, ובתוך העולם של היצירה יש המון יצירות שלא זוכות לכבוד, כן. ולהכרה שלהן ראויות. ושם טוב לוי הוא באמת, גם מתוך הז'אנר הזה של המוזיקאים הישראלים החצי פרוגרסיביים, רוק, שהלחינו שירים משוררים, והם על גבול הקלסיקאים מבחינת העומק והידע והזה, הוא המרגש ביותר בשבילי. הוא לא, כזה, לא יודע איך להגיד, הוא לא ג'יימס בונד כזה והכל, אבל הוא פשוט המוזיקה שלו ממיסה אותי, ו... השיר הזה שותפים בו עוד מוזיקאים נפלאים, המילים הם של מיכה שטרית, שותפים באלבום הזה ברי סחרוב, ארקדי דוכין, נגנים אדירים, וזהו, זה פשוט שיר ששמעתי אותו בגיל יחסית מאוחר, כי הוא לא שיר מהוותיקים שלו, אבל פשוט, לא יודע, אין מילים, באמת, נועז מדי.
טוב, אני שותפה לאהבה הזאת לשם טוב לוי, ויש לי עוד משהו, שהוא לא ניתן לשליטה, למרות שהוא דביק, מה שאני הולכת להגיד.
אוקיי.
הוא בולגרי.
דביק זה בסדר, לפעמים זה
חשוב. אצלנו הבולגרים, אנחנו יודעים בדיוק מי הוא מי, הפופו הישראלי.
שם טוב לוי הוא בולגרי.
כן.
כן, את רואה, לא חשבתי על זה אפילו, והנה.
הוא בולגרי ויש לו יסודות של מוזיקה בלקנית.
נכון.
ועוד לפני שידעתי להגיד מי הוא מה, זה ניגן לי בשכל, בראש, בלב, כאילו את הבית, בלי שאני יודע למה. כי אני חושבת שגם הוא לא תמיד יודע למה. כי זה מוטמע באיזשהו מקום כזה מההורים שלנו.
מדברים במוזיקה, מדברים בשפה שנקראת מוזיקה, ואתה מבין על עצמך דברים שלא ידעת דרך המוזיקה שאתה
נכון.
עושה.
ודרך אגב, יהודי בולגר ויהודי יוון, והייתי אומרת אפילו בהכללה, יהודי הבלקן, שהם רובם ספרדים מירוש ספרד, אחד הדברים המאוד מאפיינים אותם, שוב, לא הייתי מודעת לזה, אבל ראיתי את זה, זה אהבת השירה. הם אוהבים לשיר. לא חשוב באיזה סיטואציה. הם אוהבים לשיר.
שירה כתרבות חיים, לא בקטע של...
כן. וגם אין להם זמר. את הפוזה של כן יודע לשיר, לא יודע לשיר, בדיוק, אין כן. כזה דבר.
זה חלק מאורח חיים.
בדיוק. כן. לא גומרים ארוחה בלי לשיר, בעיקר אם זה ארוחת חג.
בטן מלאה, כן.
מה זה? אז האימהות שלנו היו מפנות את הכלים, והיו מתחילים עם להקות על השולחן, ולהוציא בירה, או לא משנה מה.
משהו ולשיר. טוב כזה.
כן, אז אני אומרת, למה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה בגלל ש... אצל שם טוב לוי יש את היסוד הטבעי הזה של מוזיקאי שמשכיל מאוד מצד אחד, מצד שני הוא קשוב לזרימה של הנהר, כן.
אני אומר, בתוך המתמטיקה של איך שעושים מוזיקה, הוא תמיד נוגע במשהו שהוא מעבר לזה. בעיניי הוא עסק, יש לו יריעת יצירה כל כך מגוונת, וכל כך מוזיקה לסרטים, ו... הרכבים של מוזיקה אתניה, לא יודע, לא מת על הביטוי הזה, אבל מוזיקה שהיא פשוט.
משהו משהו. אז בוא נשמע.
יאללה.
רועש מדי, אין שקר, לא בחוץ ולא בפנים. גם דידותי הטובה מופרת, נסחרת לטובת הכלל. את הכל שוטף הסרט, גם את אלה שעומדים בצד. גם דרכי עכשיו אומה סוענת, את זה לסלול לי עוד אחת. אצל הדרך, ואולי זה תמים, תמים מדי. נועז, נועז מדי אצל הדרך, ואולי זה תמים מדי. הכל הכל מדי, אין דרך, אין לפרוץ את המאגר. בין קווי הרוחב והאורך יושב מביט אל החלל. נועז, נועז מדי אצל הדרך, ואולי זה תמים, תמים מדי. אין חדש מלמעל השמש, גבוהה גבוהה מגובה עיניי. אף על פי שדרכי תאיר לי, לא אראה את שלפניי. נועז, נועז מדי אצל הדרך, תמים מדי. זוז בן אדם, נוע נוע, זוז בן אדם לשם לשם. לשם לשם, לשם
לשם. כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם חגי נחתומי, מוסיקאי שמתפרנס מגינון, ואנחנו בשיחה על המוזיקה והחיים, נכון? משהו כזה.
כן, משהו אני, כזה.
כן, אני מרגישה שיש לי סקרנות רבה לשמוע אותך, ואולי בסוף אני גם אסביר מדוע יותר.
חבוד.
כרגע אנחנו נעשה את המסע שלנו.
אוקיי.
אהבתי את הסיפור הזה של היציאה מהתיכון אל העולם. זה, אם אנחנו זוכרים את בלדה של עוזב קיבוץ, גם כן אחד המיתוסים ודימויים כאלה וכו'.
סיפורים לארבע תוכניות אם את רוצה.
אני בשביל סיפור טוב הולכת רחוק.
אוקיי.
כן, אז זה חלק מהעניין, ועכשיו אם אתה עזבת את הקיבוץ בגיל 17, א', נשאלת השאלה אם אי פעם חזרת אליו.
נשאלת השאלה אם באמת עזבתי אותו.
אוקיי, יפה.
זה... בוא נגיד, זה קצת מין קלישאה כזאת, ואני רוצה לחשוב שהדברים החשובים, או מה שחשבתי שהם יפים, השתדלתי וחלקם גם הצלחתי לאמץ, וכאילו יעידו אחרים, אבל נגיד... חשיבות שיש לעבודה.
כן.
לא, לא רק, גם במובן של לקיים את עצמך, אבל גם במובן ש לעבוד זה דבר מכובד, כאילו זה דבר חשוב, זה זהות, זה עולם שאתה מתפתח בו.
אתה מדבר כרגע על עבודת גינון או על עבודה מוזיקלית?
זה מה שאני דבקתי בו, כי גם בגלל שלא לי, יצאתי, לא היה לי שום מה שנקרא כישורי לימוד פורמליים או נורמליים, כן. אני יודע מה להגיד, אז לא הלכתי לשום אקדמיה, אין לי שום תעודה ביד של שום דבר. ניסיתי אפילו להתקבל בירושלים, שהגעתי לכאן לקורס אינסטלציה ולא קיבלו אותי, אני כבר לא זוכר למה. אמרתי, זה יהיה לי איזה תעודה, אבל אני חושב שהיו יותר מדי אנשים ו... ותמיד באמת הייתי יוצא החוצה והרבה דברים עם הידיים שהייתי עושה, הייתי כל הזמן מתעסק עם צמחים, יש משהו מאוד, אני חושב, אני יודע, אפשר להגיד משהו תרפויטי, הצמח זה משהו חי ולראות אותו גדל ולנהל איתו איזושהי מערכת יחסים זה דבר מופלא, גם זה אולי קצת דביק להגיד, אבל לא, לא בקצע של טרנד, אצלי זה היה מין, אני חושב זה די שמר על הנורמלי, הצלחתי ככה לתפקד, והיה לי עולם שלי, של הייתי עושה לעצמי כל מיני גינות קטנות מקקטוסים ומגדל ירקות, גם אצל ההורים, העבודה בגינה הייתה ערך בשבת כמובן, רחמנא ליצלן, אבל כשהיינו סוף סוף מגיעים לבית של ההורים, אז היינו עובדים בגינה, זה גם חלק מזה שאתה מטפח את החלק שהוא לא בתוך הבית, שהוא חלק שהסביבה רואה, שזה היה דבר מאוד חשוב.
למי הגינה הכי יפה?
כן, יש איזה סטנדרט כזה, יש איזה סטנדרט כזה, אני לא יכול סתם להתעצל חלילה או לחפף. אני חושב שלקחתי, רשמתי לעצמי, אם לקחתי או לא, שוב אני אומר, זה לא כזה נחמד שאני אגיד, אבל להתייחס, קראו לזה אז שוויון ערך האדם, שכל בן אדם הוא בן אדם, גם בקיבוץ הרי המזכיר קיבוץ זה התפקיד, הוא מנהל המפעל, הוא באמת, לפחות אז הוא באמת בן אדם שחי כמוך, הוא עושה תורנות שטיפת כלים, הוא עושה תורנות שמירת לילה, אין מעמדות, כלומר, כן. בסוף יש אולי כי יש אנשים יותר משפיעים ויותר מוערכים, יותר מובילי דעה מה שנקרא, אבל... מה שתמיד ניסיתי, למשל בעבודה, שזה עסק שלי, שאני הקמתי, אני יודע, הוא מפרנס אותי עשרות שנים, וכו' וכו' וכו', זה לתת הרגשה למי שעובד איתי, למרות שהוא הפועל שלי, והוא עובד שלי, וזה, ואני משלם לו משכורת, והוא לא שותף לרווחים ולהפסדים, לתת לו הרגשה שהוא שותף. תמיד אוכלים ביחד, שותים קפה ביחד, מתייעצים, יש איזה משהו של להסביר ולנסות ללמד ולחבב את המקצוע גם על בן אדם שבא לעבוד. אגב, הרבה מהעובדים שלי הגיעו לכאורה במקרה, כי הם היו צריכים פרנסה, חלקם נשארו במקצוע, הם פשוט התאהבו בעולם של הצומח, אחד נמשך לייצוב, אחד אגרונום, אחד, לא יודע, יש, כן. יש כל מיני דברים, אז יש דברים מהקיבוץ שאני חושב שהם עדיין חיים בי, אז בסוף תמיד גם האופי האינדיבידואלי, אבל במובן הזה של קהילה אידיאולוגית ערכית, אם להגיד בכנות, אני חושב שיש לי קושי מאוד גדול עם זה. אני חושב שיש כאן משהו שהוא איך אני תמיד אומר, במקום שכולם מתלבשים ומתנהגים ומדברים באותה שפה, אני תמיד רוצה לברוח משם. זה יכול להיות בית כנסת, זה יכול להיות
ההומוגניות הזאת.
כן, איזה תחושה של פרובינציה, מין, שוב, אולי זה נשמע כזה, נסה ולא יפה, אבל יש הרגשה ש וגם אני רואה לאורך החיים, האנשים שיצרתי איתם קשרים, הם וקשרים עמוקים, הם מכל מיני, מכל וכו 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 וכו. שאלה ממש ממש טובה, שגם העסיקה אותי בהקשר של הקיבוץ, גם בגלל שבעצם הקיבוץ היה so called אמור להחליף את הבית, והקיבוץ כולו קהילה, ואין בית פרטי, ואין, יש מה שנקרא לינה בבית הילדים וכל זה, אז יש מאז איזה מין חיפוש כזה קצת נגיד אובססיבי אחרי בית, או מה זה בית, שייכות, דיברנו קודם על רצון להיות שייך, אבל שבאמא שלכם תעזבו אותי, תנו לי לנשום, אל תנדנדו לי, אל תשבו לי על הזנב, ואל תדרכו לי על האצבעות של כף הרגל. באמת זה נכון מה שאת אמרת קודם, שהעניין של שייכות, לפחות אותי, הוא כל הזמן מעסיק, אני עסוק בזה כל הזמן, ובית כנראה הוא לא רק מקום פיזי, הוא גם מקום פיזי, אבל הוא יכול להיות גם העולם של המוזיקה, הוא בית. כלומר,
איפה אתה מרגיש הכי בבית?
וואי, איזה שאלה.
כן?
הרבה פעמים שאני בחוץ, פשוט
בשדה,
בטיול, על הר או משהו כזה, יש איזה, שוב, זה בא מהרגשה שאני, מה שנקרא, כמו שאומרים, בקטע טוב, שאני קטן, אבל אני חלק ממשהו נורא נורא גדול.
כן.
כי בחינוך תמיד הכל עליך, הכתפיים, אתה צריך להיות 130%, לא 100%, כן? ומודדים אותך ובודקים אותך.
הלכת לטייס?
איזה טייס.
לא, כאילו שואלים אותך, הלכת לאן אתה הולך, לאיזה סיירת.
כן, אז הרבה פעמים זה לא מתוכנן, אבל כשאני פשוט נמצא בחוץ, אני פתאום אומר, וואלה, זה הבית שלי. בתוך העולם של היצירה של המוזיקה, הרבה פעמים גם ככה אני מרגיש, זה העולם שלי, זה השפה שלי, זה השותפים שלי, זה אנשים שמבינים מה אני אומר או מה אני מנסה להגיד, והם יודעים גם לשאול אותי ולדבר איתי. ומה שאולי יותר מוחשי זה בעצם, אני חושב, הכי, אולי הכי, כן, יאללה, הכי, זה הקשר עם הילדים, שזה גם דבר שהוא בשבילי היה, בעצם אני חושב, אי אפשר לדעת מהי הורות לפני שאתה הורה, וזה גם דבר שהוא גדל עם השנים ומשתנה ומתפתח, אני לא צריך לספר לך, הוא באמת טוטלי, בקטע טוב, בקטע נפלא, אבל זה משהו שבכלל, גם כי נגיד אתה ילד ואתה אין לך מושג עד שזה קורה מה זה אומר, אבל גם אני חושב שבאמת לא היה בית, כלומר לא היה בית כזה של משפחה.
בקיבוץ?
כן, אני לא גדלתי בבית של ההורים, גדלתי בבית ילדים, ולא היה בית שהוא בית.
זאת אומרת, אין ארוחת ערב משפחתית, יום שישי, שבת בצהריים?
לא, היה חדר אוכל, היינו הולכים, מאיזה גיל אתה בכלל, היינו באים הביתה מ-4 עד 7 כל יום, בשבת היה, אני לא זוכר, מ-9 או 10 בבוקר עד 12, חוזרים לבית ילדים, אוכלים צהריים, וימי חול אוכלים ארוחת ערב, ביום שישי מאיזשהו גיל הולכים עם ההורים לחדר אוכל. ארוחת ערב של יום שישי בבית של ההורים שלי, עם האחים שלי, זה לא קרה. לא קרה.
אז זה חוויה כסוד, אבל בכלל היום משפחה. בדרך כלל.
את אומרת, כן, כן, אבל זה משהו ש... אני חושב, אמרתי לאחי הבכור, נדב, שכשאבא שלי נפטר, אז ישבנו שבעה, גם זה לא היה כזה ברור שישבו שבעה, וישנו בבית של אבא ז"ל ושל אמא, וקמנו בבוקר ואמרתי לו, אתה יודע, אולי זה פעם ראשונה בחיים שאנחנו ישנים באותו מקום ושותים ביחד קפה בבוקר. כי יש ריחוק, והמשפחה היא, בוא נגיד, אני אפילו לא רוצה להגיד מה נורמלי ומה לא נורמלי, כי אני לא יודע מה זה נורמלי, כן. ויש כל כך הרבה מודלים, ואנשים חיים חלקם בשמחה וחלקם לא, עם ארוחות יום שישי ובלי ארוחות יום שישי, ואני לא כן. יודע מה, אבל אני חושב שאצלי תמיד היה איזה רצון כזה, להרגיש, כלומר, זה משהו שקרה לי כשיצאתי מהקיבוץ, אז התחלתי לפגוש אנשים ולראות איך אנשים חיים, וזה גם כן ניקה בי ממש, כלומר, אתה רואה את אבא שלך עם פיג'אמה בבוקר, ואת אמא עם תחתונים, וזה לא כזה הכל, הטקסיות של לבוא להיפגש, לאכול טוסט עם ריבה, לעשות משהו, לבנות עם אבא, לשמוע סיפור עם אמא, להרכיב, והיינו מרכיבים אווירונים מפלסטיק, חצור זה ליד בסיס חיל האוויר, אולי בגלל זה, אולי לא. באים, זמן איכות קראו לזה, באים, עושים, מטיילים, עובדים בגן ירק, והולכים הביתה לזמן הזה שהחיים הלא רק דברים יפים, שיש קצת כסח וכל הדברים הפחות סטרילים נגיד, אני לא... שגם בסופו של דבר בונים מערכת יחסים יותר שלמה, נגיד,
כן.
אפשר להגיד משהו כזה. זה...
איפה אמא שלך בתמונה הזאת?
שאלה אם היא תקשיב לתוכנית.
אני אגיד לך, אחת השיחות שאני לא שוכחת, הרי יש לנו קצת כמה פגישות,
כן.
צריך להגיד את זה גם פה. הדרך שבה אתה מדבר על אמא שלך, היא נוגעת ללב בצורה בלתי רגילה, למרות שיש, לא למרות, אתה מרגיש שיש שם אהבה עם ביקורת, משהו כזה, יכול להיות. והדרך שאתה...
מחלוקות, אני קורא לזה מחלוקות.
כן, הדרך שאתה מתאר את זה היא חדשה לי, אני לא...
אוקיי, מה...
אז אני שואלת אותך, איזו דמות זאת בחייך, אני... תגיד, היא ילידת הארץ?
לא, היא הונגריה.
אה.
הונגריה, אני...
מתי ילתה לארץ? כלומר, לפני מלחמת העולם השנייה.
בזמן המלחמה הם ברחו בדרך לא דרך. גם זה דברים ש... אני חושב, את יודעת, אפילו שלא, אף פעם לא ממש הקשבתי, זה היה לי די, די, די קשה לשמוע את זה. אני חושב ש... אני לא יודע, אם אני לא עונה לשאלה שלך, אז תגידי לי. אני חושב שזה קצת כמו, אולי כמו חזרה בתשובה. האנשים האלה הגיעו מאיזה עולם שאי אפשר בכלל לדמיין איך הם נשארו ומה... אבל הם כאילו פה מין המציאו את עצמם מחדש, כאילו זה החזרה בתשובה, הם הקימו מין עולם שהוא גם היה עסוק הרבה מאוד בלהצדיק את עצמו, במובן טוב, אתה יודעת, נגיד, כמו קבוצת כדורגל, צריך שתהיה גאוות יחידה כדי להילחם, כדי להתאמץ, אבל אני, אולי אחד הזיכרונות והחוויות הכי חזקות שלי, נגיד מאימא לצורך העניין, זה שיש כל הזמן איזה מחויבות כזאת אינסופית לרעיון וגם לפרקטיקה. זאת אומרת, זה היה מאוד גשמי, זה לא, וסיפורים ו... המון דברים של הגדרה של מה חשוב ומה נכון ומה זה, עם האישה סופר חכמה, עם הבנה ותפיסה, אפילו אני חושב אז בקיבוץ שהיה פחות פתיחות לגבי כל מיני דברים, אני הייתי שומע ממנה, למשל, שזה שצעירים יצאו ללמוד זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אמרו, מה יש לי ללמוד? צריך לעבוד בשדה, אני יודע מה, יש עכשיו לקטוף את כל הפרדס, יש לי כותנה, הרפת.
יש לי את כל הרפת על הראש.
בדיוק, מה אתה עכשיו הולך לתל אביב, שבאיזו כיתה שומע איזה מישהו שמדבר, היה את הקטע הזה שכאילו העולם הרוח זה סתם דיבורים, כאילו, מה אתה יודע לעשות? אתה סתם מדבר כזה. אז אני חושב שדווקא במובן הזה, אחד הכרות התודה שיש לי אליה, יכול להיות שזה גם השפיע עליי בקטע של האומנות, אני לא יודע, שהיה לה איזושהי פרספקטיבה שונה, כי אני חושב שהיא, היה לה כל החיים צמא מאוד מאוד גדול של תרבות, אמנם היא עמלה והתמסרה לרעיון, אבל היא אף פעם לא באמת... שכחה את התשוקה המאוד גדולה שלה. אני חושב שהיא רצתה...
ללמוד?
ללמוד. אני חושב שהיא תמיד... אני לא זוכר איך זה נאמר, אבל היה די ברור שאם היא לא הייתה באה לייבש את הביצות ולהקים את המדינה, היא הייתה מתמקמת באיזושהי אוניברסיטה, או לפחות מנסה והולכת לשם. היא מאוד אוהבת לקרוא, היא מאוד אוהבת לראות סרטים. וגם היא, אני חושב, בקיבוץ הרגישה קצת... כמובן, יש עוד פרטנרים לדבר איתם, אבל החיים גדול, התעסקו בדבר אחר, והכי האמצעי, שהוא אקדמאי מכל רמה חבריו.
מה שמו?
אוהד נחתומי, הוא עובד הרבה שנים, 20 שנה בבר אילן, ולפני כשנה הוא עבר לעבוד בטכניון, סופר מלא בכל מה שצריך וגם מוכן באמת לעבוד קשה ו... אז אני חושב שזה בשביל איזה סוג של איזה פיצוי או כל כך אני חושב מנסה להתחבר לעולם הזה כאילו לפעמים ילדים עושים מה שאנחנו לא מצליחים
נכון
אז אני
אולי הם מקבלים מאיתנו שדרים.
הם, לפעמים, כן, אני חושב, ממשיכים את כן. כן, זה, אני חושב, מילה אותי שמחה מאוד מאוד גדולה. ובקטע של הבית, בית מאוד מסודר, הכל עם סטנדרטים, לא זורקים על הרצפה, לא משאירים כלי בקיור, לא שטוף, וכו' וכו' וכו', ואם אתה קצת מיילל, אני הייתי ילד נורא בכיין, אז אתה מפונק וזה וזה וזה. לא, לא כך ידעו איך לאכול אותי, הייתי קצת אחד כזה שלא מסתדר. אז...
מה היא אומרת היום על האמנות שלך? על היצירה, על המוזיקה?
היא מאוד מאוד מתרגשת מזה.
איזה יופי.
מאוד מאוד. היא אמרה לי, גם בשנים האחרונות יצא לנו יותר לדבר יותר פתוח, כאילו אני חלק, אני גם מרשה לעצמי להגיד את זה, כי אני גם מרגיש את זה מהילדים שלי, חלק מהקשר אתה לפעמים נאלץ לתפוס מרחק, ולצאת מהרדאר כזה של אבא ושל אמא, גם איכשהו שאני בעיקר מלחין שירי משוררים, או משוררות, סליחה, או כותבות, או כותבים, גם העניין שיש לי עיסוק עם המילה, גם היא, אני האמת, כן, אולי זה קצת כמו שקרה עם אחי, שהוא התחיל עם האקדם בגיל צעיר, היא מאוד מלווה את זה, היא מאוד, זה ממש מצחיק, היא לפני כמה חודשים הייתה בת 90.
וואו.
כן. והיא ניהלה אירוע, ביג טיים, כולם הפכו למה שנקרא, מקבלי הוראות. ואני כתבתי משהו על עצמי, האלבום שלי שיצא בפורים, לא יודע למה, כתבתי משהו ששלחתי לך גם לקרוא.
אוטוביוגרפי.
כן, והיא כל כך התרגשה מזה, אלפי אמרה לי, איך אתה כותב יפה, איפה, למה לא ידענו כל הזמן, הייתי מין ילד כזה שלא לומד ולא מסתדר ולא זה. אז בתור אימא גם לשמוע כמה פעם היית כאילו לא זה, סוף סוף אתה בסדר, זה לא מעכשיו, אבל מה שרציתי להגיד, שהיא רצתה לקרוא את מה שכתבתי בו עם הולדת שלה, אז אמרתי לה, אימא, מה זה קשור? זה נקרא ביום הולדת שלי, אולי. אז הבנתי כמה היא גאה וכמה היא שמחה, וזה קצת קשור למה שאמרתי קודם, במהות ובבית, תחושת הבית, הילדים, המשפחה, עם ארוחת ערב ביום שישי או בלי, ועם החדר אוכל ובלי, ועם לישון ולראות את אימא ואבא בתחתונים ובפיג'מה, בסוף, אחרי הכל וכל הדבקות בדבר, סליחה שאני אומר, קצת מופרע הזה שנקרא הקיבוץ במקום המשפחה, המשפחה האורגנית היא מכשול להקים חברה משימתית וכו וכו מה ששמענו פעם, אז אחרי הכל היא אימא ששמה לב ורואה ואכפת לה מאוד מאוד מאוד, חסר המובנות מאליה של הקרבה שהיא מתחילה כשילד נולד שאתה רק מחזיק אותו, אתה לא מדבר איתו, לא מקריא לו את פרשת השבוע ולא מדבר איתו על פוליטיקה ולא על כדורגל, אתה פשוט מחזיק אותו שהוא קם בלילה, אז אתה הולך ומנשק אותו ולא יודע, מביא לו מה שצריך. בקטע הזה, קצת כמו הקיבוץ שיש איזה נתק, אז כאילו אין את המובנות מאליו הזה של ה... גם אצלנו לא כך מתחבקים, אני לא יודע, כאילו אני, גם זה קצת, אני לא מבין למה, אבל זה לא קרה. אולי זה גם קצת עניין של דור.
אבל זו הערה מאוד חשובה.
שום?
אצלנו לא כך מתחבקים. כן. זו הערה מאוד מאוד חשובה וישראלית גם.
בעולם שלי היום מתחבקים בלי סוף.
כאילו. בעלב בעולם של היום מתחבקים בלי סוף.
כן.
וזה לא רק זה. נגיד אם אני מדברת על שוויצרים, והם לא מתחבקים, זה לא בדיוק בתרבות שלהם, אבל אין להם מה להשוות. ככה הם.
כן.
ואצלנו, להתחבק או לא להתחבק, זה כמעט שאלה של זהות, מאיזה בית אתה בא.
להיות או לא להיות.
לגמרי. אני זוכר, אני התחתנתי עם בחור מרוקאי. ואחד הדברים שגיליתי לאיתי, כן, אני בכוונה מספרת את זה, אני מספרת את זה כדי להשלים כאילו את המבט הזה של מה זה החיבוק הזה, הוא לא היה מתחבק בהתחלה, ממש היה לו קשה, ולא הבנתי, אבל לעומת זאת, גיסתו, כלומר, אשתו של אחיו, וכל ה... מה זה? מהבוקר עד היום מתחבקים, מתנשקים, ובכמות שלפעמים הייתי אומר, הלו. אבל לא, הוא לא. ואז יום אחד שאלתי אותו, למה? למה הוא שונה? אז הוא אמר לי דבר מאוד מעניין. הוא אמר שבעצם הוא עזב לישיבה בגיל צעיר, ב-12-13, בר מצווה כזה.
כשאנחנו עברנו לבית ספר היסודי.
והוא לא היה עם אמא ולא עם...
אבא.
ולא עם אבא, ולא, והרחיקו אותו לישיבה כדי שילמד, שיגדל, כי במושב, במושב לא היו הרבה אפשרויות. והוא למד להיות כאילו בודד, ובערכים של ישיבה, כן, שלא מפגינים אהבה ולא מפגינים זה, אלא זה לקח לו זמן לספר לי את זה, ולקח לו זמן להבין את זה.
כן.
אבל אז הבנתי את הפער, כי משפחה מרוקאית, מי שמכיר אותה, האם את תמיד עם סלים לאוכל? לא יתכן שלא תבוא ותאכל מה שהכינה בשבילך.
בשבילך במיוחד.
בשבילך במיוחד, אתה הנסיך שלה, וכפרה עליך חיבוק ועוד אחד, שניים, ולמה לא באת גם אתמול? אז...
למה אתה הולך?
ולמה אתה הולך, זאת אומרת. מה תאכל אצל אשתך? אז אני אומרת את זה כי יש פה איזשהו מודל אחר, ואצל היקים בשכונה, אצל האירופאים, זה לא היה. זאת אומרת, בשכונה שבה אני גדלתי, לא ראיתי כל כך את המרוקאים, אבל ראיתי, אני יודעת מה, מהונגריה ומרוסיה, ויקים, ויגוסלבים וכו'. אז ככל שאתה במערב אירופה יותר, אתה מתקרב. אז אני אומרת שהאפיון שלך, שאם כן מתחבקים או לא מתחבקים,
כן.
הוא מתקשר לתחילת השיחה גם.
כן, אני חושב, זה גם מה שנקרא לוגיסטית, כאילו, הילד לא היית בבית בלילה, כאילו, השומר לילה לא בא ומחבק אותך.
זה מקביל לישיבה.
כן, 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 לגמרי, לגמרי, אתה...
אלה אורתודוקסים ואלה אורתודוקסים, לגמרי. והם נפגשים במקומות כאילו שאתה הכי לא מצפה.
כן.
מבחינת
ה... אתה צריך, אם אין אני לימדי כזה סוג של, אתה לומד להסתדר, אתה לומד להתגבר, אתה לומד להתמודד, אתה יודע לעשות המון דברים, אבל לפעמים אתה, אני לא, אני אומר אצלנו, כלומר, אני והילדים וחברים וחברות שלי, לא, אנחנו רק, אבל יש כאלה שקוראים מחבקן.
איזה יופי!
כן, אני, זה כאילו מגע, נגיד, גם לשים יד על חבר, אתה נפגש, מה נשמע? את המילים...
צ'פחה.
כן, יש לגלעד מאירי שיר שנקרא למילים כבר אין תוכן. זאת אומרת, המילים זה תמיד, מה שלא יהיה, זה תמיד רק כדי לתאר את מה שאתה מרגיש, או מה שאתה כואב, או את מה שאתה שמח, או... אז כן, יש את הדבר הזה שזה...
כן.
אתה... כמובן, יש מי שלא אוהב את זה, אז הוא אוהב את זה, מביכותו, זה קשה לו, זה בסדר. צריך
יש שתי מטאפורות שהן הולכות איתי, ממש, מאז ש... כמו שאתה יצאת מהקיבוץ, וראית את העולם בעיניים נקיות חדשות, אז אני יצאתי מהבועה של, זה לא חשוב, כן, של רמת אביב, של האימא, אבל... אני זוכרת שאנחנו יושבים בדשא בקמפוס של האוניברסיטה, בגבעת רם, אחד המקומות הכי יפים בעיני. שוכבים ככה כמה סטודנטים, אחת מהן היא בקיבוץ דגניה, ועוברת קבוצה של בני נוער לכיוון הספרייה הלאומית. אז היא אוכלת עשב ככה בפה ואומרת, אלה קיבוצניקים. אני אומרת לה, מה הקיבוצניקים? לא... איך את מזהה שהם קיבוצניקים? אני מסתכלת טוב טוב, אני לא רואה, חוץ מזה שהם לבושים כמו בני נוער.
כן.
אז היא אומרת, תשימי לב, הם הולכים, ויש מרחק קבוע בין אחד לשני.
וואלה.
כמו איזה להקה.
כמו ברווזים כזה.
להקה שיש מרחקים קבועים. ההבחנה הזאת היא כתבי.
וואלה. לא חשבתי על זה.
כתבי. איך היא רואה את בני מינה, ואיך היא מזהה אותם, ולא יכול היה להיות זה. על אותו דשא, יום אחר, אנחנו יושבים,
ועם העשב בפה,
ועם העשב בפה, ומחכים לשיעור, אולי בורחים מהשיעור, לא חשוב מה, אז אנחנו רואים חבורה של בנות, נאון, שוב, בני נוער, כנראה מגיעו תיכון על יד האוניברסיטה, או משהו אחר, או שוב הולכים באותו כיוון, לספרייה הלאומית, והבנות מחובקות כל הזמן. זו מתחבקת עם זו וזו, ורובות מיד ליד, וצ'קות, וצחוקים, ומה לא.
אקשן, יש אקשן.
ואז אותה חברה, דבורה, אומרת, אלה מזרחיות. רק הן יכולות ככה.
וואלה.
זה ממש, זה סיפור מטאפורי, אבל
כן.
כשאתה לומד את המושגים הראשונים של החיים, פתאום אתה מתקרב בזה. ועכשיו, לשיר הבא, אני פטפטתי יותר מדי.
חשבתי שאני פטפטתי יותר.
לא, לא, אתה נתת הבחנות שאף אחד לא ישכח אותם.
השיר הבא הוא חלק מהרב תרבותיות וכל הדברים שגיליתי. מוזיקאי בשם אביב גדג' שהוא היה חבר בלהקת אלג'יר, שזה להקה שקמה בעצם במושב תלמי אליהו, דרומית לבאר שבע, שהוא גם כן אחד היוצרים הכי, אני לא יודע להגיד, הכי טובים.
מקורי מאוד.
מקורי ומיוחד ופרוע ובלי שום פילטרים, עם אנרגיה אדירה, ואני מאוד מאוד אוהב את הכתיבה שלו, ואת ההלחנה שלו, ואת השירה שלו, שהיא לפעמים לא נשמעת הכי...
כן.
לא היו לוקחים אותו לשיר באיזה...
באירוויזיון.
באירוויזיון, כן, זה אולי גם סוג של מחמאה, אבל הוא ממש ממש מטלטל אותי שאני שומע אותו, זה פשוט משהו שאני לא שמעתי קודם. וזה מאוד מאוד ישראל.
זה שמה להקה בתלמי אליהו.
אלג'יר.
נכון.
חבר השותף אחד מהם היה גבריאל בלחסן.
נפטר, כן.
כן, לפני כמה שנים. הייתה להקה, באמת, זה מכת חשמל. לא יודע מה להגיד, אבל למרות שאני מפה והוא העולמות שלנו, זה שוב דרך המוזיקה, שאני שמעתי אותם, אני פשוט באמת נדהמתי. ואחר כך הוא המשיך ליצור בתור, עשה כמה אלבומי סולו, פשוט מדהים. השיר הזה נקרא הביתה, אפרופו...
כן, מוטיב הבית.
היה לי, גם זה היה לי קשה, רציתי לשים 10 שירים שלו, אבל בסוף רציתי משהו יחסית ידידותי, כאילו לא...
אני חושבת שאני ראיינתי אותו לפני הרבה, הרבה.
באמת.
כן.
ואיך, איפה, מתי?
הזמינו אותנו לתוכנית טלוויזיה יחד, ואמרו לי את מוכרחה להכיר את אביב ולהקת אלג'יר וכן הלאה, ואז זה לא היה כל כך מובן מלא בתוך העולם שלי להקה שקוראים לאלג'יר, כן, אבל בין הרגע זה התהפך. וגם אהבתי את הסיפור של תמי אליהו ושל הצמיחה מתוך הבית והמושב, זה בעיניי זה דבר גדול. אז בוא נשמע.
מלא.
חבים צפים מתים במסלולה ובלילות עד חופשייה, ספרי לי על הנפש שלו אין לי שביל זר
כאן שיחה בשניים מארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם חגי נחתומי, מוזיקאי שמתפרנס מגינון, הגדרה שאני אף פעם לא אשכח. ועכשיו אנחנו מתקרבים לשני נושאים, בעיניי מרכזיים. האחד זה המשפחה שהקמת, בכל זאת יש פה איזה רפלקסיה למה שסיפרת קודם.
כן.
והשני זה המוזיקה. ונוליך את שני הנושאים האלה.
אוקיי.
אז בין אורתודוקסיה לאורתודוקסיה, בעצם הקמת משפחה במודל דתי, נכון?
כן. כמי שתמיד ניסה גם קצת למרוד וקצת לחפש את כל מה שהוא לא, וכל מה ששונה, וכל מה ש... בעצם זאת הייתה משפחה מעורבת. אני קיבוץ של השומר הצעיר, את אשתי הכרתי בתקופה שהיא עדיין הייתה בצבא ואני הייתי משוחרר, אז הייתי בקיבוץ בערבה, הייתי בגרעין של חבורה של קיבוצניקים, אבל עוד הייתי קשור לירושלים דרך הקיבוץ העירוני, שזה גם חבר'ה שחיפשו לשלב, בעצם הם אמרו שהרעיון המשימתי נגמר, שהקיבוץ התחיל רק לדאוג ולדאוג לעצמו וניתק קשר עם החברה שמחוץ לו, החברה הישראלית, והם הקימו כמה קהילות, ואחת מהם הייתה בירושלים, שזה היה מפגש בין דתיים וחילונים, ובאמת ברעיון להקים, לחדש את החברה כחברה משימתית שחיה בתוך קהילה ולא מחוץ לקהילה, שיש גדר של הקיבוץ ו... אם אתה נכנס או לא נכנס, וכו וכו וכו.
אז בעצם לא עזבת את הקיבוץ.
אז אחרי שעזבתי בגיל 17, עדיין התחברתי אליהם, ואז חשבתי אחרי הצבא שאני אחזור לשם, כי זה בעצם... אני בן אדם שמחפש את השייכות, העניין של החברה הישראלית, אחריות, סימטיות, הכל על הכתפיים וזה, וגם העולם הדתי, אז נראה לי כמו משהו כזה, אצלנו, כשאנחנו מדברים על דת וזה, זה היה הכל דרך הפריזמה הפוליטית, גוש אמונים, התיישבות, שטחים, כיבוש, שאני עד היום יש לי חלק נכבד מהעמדות האלה, אני עדיין דבק בהם, אבל בעצם גם הכרתי נגיד צדדים אחרים בעולם של אדם דתי שהם לא קשורים לפוליטיקה, כי אנחנו לא חיות פוליטיות, בטח לא כולנו, וגם לא כל בן אדם דתי הוא נחל כובש, וגם כאלה היום אגב יש לי חברים, ועל אף המחלוקות והצעקות וזה שתמיד נגמר בחיבוק, לאנשים שאני... אוהב מאוד, ויכול להגיד שחלקם אפילו, אם אני באמת אצטרך עזרה, אני אפנה להם, ואין לזה, תהיה מה שאתה... אני לא רוצה להיבדל מהם כבן אדם.
כן.
והיה לי את העניין הזה של להשתייך לקהילה, אני חושב שקצת היה לי מין הרגשה שבכל זאת יש איזה... אולי לא לחיות בתור אינדיבידואל, בתור... זה עוד הפחיד אותי להגיד לעצמי, שאני דואג לעצמי, אעשה לעצמי, אז זה היה מאוד מעניין, כי...
מה זה מעניין? זה החיים.
לא, לפגוש אנשים דתיים, שפתאום ראיתי בני אדם, כלומר לא...
בלי הטייטל עליו.
בלי הכותרת, שדתיים הם ככה, עמוס עוז, עם עוז להיות חילוני, ודתיים בורחים מזה, ועדיין שאנשים לא חושבים, הכל מלא ב... אני בכלל שיצאתי מהקיבוץ והכרתי, אמרתי, הייתי בא לקיבוץ ואומר, אתם וחצר דתית זה בדיוק אותו דבר, כאילו אלוהים, לא אלוהים, אגב, ראשי תיבות של הקיבוץ הארצי והקדוש ברוך הוא, זה אותם אותיות.
נכון.
זה עלינו על זה פעם. אז גם פה יש מחליטים, ואתם עושים מה שאומרים, זה סוג של לחץ חברתי. אז,
זה אדמו"רים, יש אדמו"רים מסוג
בסוף אחר. בסוף בני אדם מוצאים כל מיני דרכים לנהל לעצמם, או לתת למישהו אחר לנהל לעצמם את החיים. וזה גם כן היה גילוי מאוד מאוד, והרבה דברים מאוד יפים בתוך הדברים האלה. למשל, שבן אדם אוכל, הוא אומר תודה.
כן.
למשל, זה לא מובן מאליו שיש לך מה לאכול. בסדר, אולי לא צריך כל הברכה הארוכה הזאת על הלחם, סתם אני צוחק, אבל כי זה כבר נהיה מסובך, אבל שתמיד הייתי מרגיש שזה תירונות, עכשיו ככה, זה מותר, סיור, זה. אז זה כבר אובססיות שלי. ואז כשגרתי בערבה, אז רציתי עוד להרגיש שאני עושה משהו, לא רק עובד בשדה וזה, אז באתי לירושלים ואמרו לי, יש איזה מישהי בחורה במושב בן ספיר, היא התחילה, היא תלך תעזור לה בקייטנה. הלכתי ועזרתי, כן, באמת ירדנה בחורה מבית דתי, מזרחי.
כל היפור חייב שרי.
כן, והיה בסדר, מאוד ענייני כזה, לא היה שם איזה...
לא הבנתי את המשפט הזה.
זה לא היה קרש גדול, כלומר, זה היה מין היכרות שהייתה מאוד...
טבעית של בין בחור ובחורה.
כן, אבל הייתי כן ער זה של בחורה. כן, אנחנו קיבוצניקים יכולים לדבר ולפתוח את הפה, ופתאום אתה רואה מישהו מעולם אחר, אז כן הייתי קצת זהיר ולא... אתה מרגיש שמישהו לא רוצה ישר כזה, לא יודע, אנחנו לא מכירים כמו שאמרת,
מגן הילדים.
מגן הילדים, ואבא שלך פה ואמא שלי שם וזה, וזה עולמות אחרים, והיה בסדר, ושמרנו על איזשהו קשר, היה קצת עניין, התקרבות והתרחקות כזאת לאורך שנים, הרגשתי שיש ממש איזה, אין רצון ממש להתקרב, אני הייתי מעוניין, מה שנקרא, זה מאוד קסם לי, אבל הרגשתי שיש שם איזה תמרור עצור, וקיבלתי את זה. אוקיי?
עד שמה קרה לתמרור?
אחרי כמה שנים היה איזה תמרור זז, והייתה התקרבות, ואני אז בכלל חשבתי שזה סתם איזה מין רצון, ובא לזה להגיד שלום, ואז ראיתי שזה נמשך, ואז נמשך. נמשך 23 שנים. אוקיי. כן, וזה היה באמת גם הקטע התרבותי, גם הקטע הדתי, גם כאילו העמדה שלי פתאום מול המשפחה שלי, הפכתי לסניגור פתאום של כל מיני דברים, האמת של להגיד בכנות שלא לא כל כך אפילו הם חושב שהם היו חלק ממני, רק כאילו הייתי כמו כזה אחד ששומר על כבוד נגיד על המשפחה שלו, ו... זה היה מאוד מוזר, אבל גם המשפחה שלי במבחן הזמן והשנים, הקשרים היו מאוד טובים ולא... אז כן, יש את העניין של לא לנסוע בשבת, זה נורא מסבך, כי משפחה חילונית בדרך כלל נפגשים בשבת ונוסעים, ואם באים צריך לישון, את יודעת.
כל הסיפור.
זה אנשים אין להם מושג, ואז מים חמים ואין קפה וצריך מי חם וצריך פלטה וצריך זה, זה מה זה, וואי, זה תיק זה, כאילו, שאנשים זה הם ברגל שם, זה ברור, ושלא, זה פשוט זה כן, זה היה, נגיד...
זה בעצם מה שאתה אומר, שזה מתחילת השיחה שלנו, שיש כל הזמן איזו מערכת מושגים, ומערכת של זה מה שאנחנו יודעים על העולם, שהיא מתפרקת ומתחברת, מתפרקת ומתחברת, כן. כחוויה ישראלית, כן?
כן.
ומתקרבים ומתרחקים. אני מתארת לעצמי את הזרות והמוזרות, כשיש קלה שאומרת, מו, בשבת אני צריכה פלטה, או מים חמים, אני לא...
אתה
לא
יכול לאכול אצלנו בבית, את יודעת, זה משהו מזה, למרות שהיא הייתה סופר אלסטית, וכל מה ש...
אבל אני אומרת, המודעות פתאום לדברים האלה, היא... יוצרת מציאות חדשה. בעצם העובדה שמודעים לזה.
לגמרי.
זה משפחה ישראלית מסוג חדש, זה הדור.
זה היכרות שוב עם מישהו שהוא לא מהשבט שלך, ופשוט אתה מכיר אותו, אתה יכול לאהוב אותו, אתה יכול לא לאהוב אותו, אבל עומד מולך בן אדם.
כן.
כלומר, זה לא כבר נהיה כל מיני כזה, פרזות וכל מיני...
לא, איפה זה התפשטות מהפרזות.
כן. ובכלל, את יודעת שאתה בין 20 ומשהו, אז אתה חושב שאתה מחליט ומבין, ואחר כך אתה מגלה עוד כל מיני דברים. לי היה הרבה, מה נגיד, לא יודע אם תהפוכות, אבל זה גם היה מאוד, אני חושב שחלק מהביקורת שלי על העולם, על הקיבוץ החילוני, היה בזה מין, בנה אצלי איזה רומנטיזציה קצת מוגזמת, גם של העולם הדתי, וגם של ה... אולי גם של העולם המזרחי, ופתאום כאילו הרגשתי שאני, כאילו, בהתחלה, זה שילוב טוב.
כן.
אגב, גם כמזרחים, וגם...
מסורתיים.
כן, זה לא איזה דעת כזאת, לא יודע, לא. לרקוד עם לא. בסבסטיה על איזה גבעה, ואני לא יודע מה...
לא, יש במזרחיות ובמסורתיות סוג של גמישות מאוד יפה.
זה נקרא פרגמטיות, אני חושב. אני לא יודע, אולי זה לא מילה כך מתאימה, אבל יש כאילו קצת שכל, מה, קצת...
כן.
לא הכל כזה נכנס לפינות האידיאולוגיות הגדולות. אני חושב שאתה פוגש בעיקר אנשים שאומרים, גם אם הם לא דתיים ולא זה, אבל יש להם מין איזו הרגשה שזה משהו שיש איזה אספקט גדול אליו, וזה כאילו דבר טוב. אני לא מצליח, אבל זה טוב. מחילום, אולי באשכנזיות יש המון אידיאולוגיה, נגד, בעד, כזה, כן. הכל פתאום מגיע למחוזות כאלה מאוד הצהרתיים.
כן.
ושמה... אבל תדע, בסוף החיים יותר חזקים מכל ההגדרות ומכל הזה. בסוף אני מצאתי את עצמי לא כל כך מסתדר עם העולם הזה, השאלה לשמוע בשבת, וכל הזמן הייתי מודד אבסורדים. והייתי מסתבך עם זה בראש. רגע, אבל בשבת האחרונה הבת שלי באה לבקר אותי, ושתי הבנות שלי יש שומרות שבת. אז הלכנו, לבקר חברים, אני גר היום במושב בר גיורא, והלכנו לבקר חברים בצור הדסה, ומכיוון שהיא לא נוסעת, אז הלכנו ברגל. עכשיו, ללכת ברגל בשעות שנעים זה אחלה, כאילו אני, זה לא... כמה שיותר, אבל ללכת בשבת, בגלל שאתה לא נוסע, ואתה מגיע כזה מזיע, בגלל שאתה לא נוסע בשבת, אז מה העיקר ומה תפל? זאת אומרת, זה ההיגיון שלי. ואז התחלתי, אמרתי לה, את זוכרת, הייתי מקטר כל הזמן על ה... למה עושים ככה? מה זה זה? מה זה שווה? אתה מגיע לארוחה כולך מזיע וזה, אז זה עונג שבת, מה הבעיה לנסוע באוטו 5 דקות? אז צחקתי על עצמי וצחקנו ביחד על ה... עלו לי כל מיני פלשבקים כאלה, מהרבה דברים שהיו נראים לי פעם באיזה ערב שבת הפלטה קבתה, כי קורה, ואז אכלנו אוכל קר, כי...
כי לא מחברים את הפלטה.
כן, אז... what the fuck, סליחה, כן, בסוף אתה, אז כל מיני דברים נוחים. התחלתי למצוא, התחלתי לחפש אבסורדים, וזה לא קשה למצוא אבסורדים בכלל בחיים, אז זה שום דבר.
לא, אבל זה אתה, אנחנו כרגע מדברים על, בסופו של דבר, על החוויה של הדור של השני והשלישי, שאנחנו ניתקים מהמקום שבו היינו, ומתחברים, לתנועות אחרות בתוך החברה הישראלית, לתנועות ולאנשים, ונוצרים חיבורים חדשים.
כן.
במקרה של המשפחה שלי, כולנו נשואים, זאת אומרת, גם אחותי, אנחנו נשואות למרחב בלתי צפוי לחלוטין, וגם הילדים שלנו, וכולי. אבל זה בדור שלי, זה כבר קרה. ובדור שלי, להתחתן דתיים וחילונים, זה כבר קרה. זה הפך להיות עניין. וזה חלק מהפירוק הזה.
בעלך שעבר היה דתי או חילוני?
הוא בא מבית דתי, הוא אבא שלו אב, אב חשוב, איש הלכה אמיתי, ולכן הוא נשלח לישיבה. אבל מצד שני הוא היה איש אדמה. הוא היה איש של שדות, של כפיים, כלומר הוא ביד קם ב-4 בבוקר לטפל בבעלי החיים. ולעבוד האדמה, היה מגיע עם השקיעה, ויושב על ספר הזוהר, או על הגמרא, או על מה. כלומר, זה היה שילוב...
תורה ועבודה.
לגמרי.
כן.
בלי לקרוא לזה כך.
כן.
אלא פשוט לחיות את זה.
כן.
עכשיו, אני מתחברת לנושא הפלטה והקושי.
יש מלא סיפורים כאילו.
בדיוק, בשבת, אחת השבתות בחורף, היינו שם, והפלטה לא הייתה מחוברת, משהו לא היה בסדר. אז גיסתי ואני קרצנו, וחיברנו.
נו, אז היית צריכה לבוא אלינו אז ביום שישי.
למה קרצנו וחיברנו? המחשבה על זה, שהסבא יבוא מבית הכנסת, יברך ויקדש, והאוכל יהיה קר, זה היה הרבה יותר מאיים, או שהחמין התקלקל, או כל מיני כאלה, ואז יום אחד פגשתי אישה תימניה, זה היה בתקופה, ושאלתי אותה, מה, איך אתם בעניין הזה, וכו'. אז היא אמרה לי, יבינתי, בשביל שלום בית, מחברים את הפלטה,
כן.
בשביל שלום בית, כן נדע, לא נדע.
כן.
זאת אומרת, יש שם איזו חוכמה נשית, עוקפת זה.
עוקפת כללים.
עוקפת כללים, וזה לא מראית עין, זה לא שמישהו פה מחלל שבת בכוונה או מה.
ברור.
אלא מבט הוא אנושי יותר. לחשוב על האבא שחוזר מבית הכנסת לאוכל קר, זה בלתי אפשרי.
כן, סליחה, גם אני שלא הלכתי לבית כנסת, לא רוצה לאכול אוכל קר במחילה, כן, אבל...
אז אתה כבר הדור השני, אבל אני מספרת לך על הדור הראשון.
בעיקר אני חושב, החוכמה זה לא כל דבר צריך להגיד. תעשה לפעמים מה שאתה עושה, ואל דבר כך הרבה, לא, אני ישר הייתי.
אבל יש לנו גיל כזה, שאנחנו
לא, זה האופי שלי גם, אני...
איזה אופי שלך, אתה כזה רגוע.
שמח שזה מה שנראה. לפעמים רגוע, אבל לא, אני אומר, היום גם יותר רגוע מפעם, אבל היו לי את ה...
לא, אבל אני
כאילו, סוכים... כאילו, היום... זה בא קצת אולי מפעם שכאילו אתה מחפש את מה שנכון ומה שצודק, ואז אתה צריך להגיד את זה, כי הדעה שלך היא חשובה. אגב, זה גם איזה משהו קצת עקום כזה ש... נתנו לנו, כאילו, אתה נורא חשוב שתתבטא ותגיד, לפעמים צריך לשתוק, לפעמים צריך לסתום את הפה. וכן, וזה דבר חשוב. לפעמים גם צריך להגיד שזה חשוב, תגיד, אבל זה לא...
ועכשיו מוזיקה.
מוזיקה. אני מאוד שמח, נשמח שנשמע את השיר שלך, עדיין צבע תכלת, שהלחנתי, והוא נכלל באלבום האחרון שלי, שנקרא בין קוצים ופריחה. דיברנו עליו כמה פעמים, הלחנתי עוד כמה שירים שלך, אבל זה בסוף נכנס לאלבום, כי היה לי איתו איזה מין הרגשה של הזיה כזאת, שמשהו על חוף הים של תל אביב.
לגמרי.
איזה משהו כזה נוגע, כן. לא נוגע, מושג בלתי מושג, געגוע.
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 ללא ספק. וגם, תראה, זה כל כך... מפתיע, וזה משהו תמיד בשבילי של גילוי כזה, של הפתעה. מה בוחר מלחין או מבצע לקחת מתוך השירים, או מתוך השירים, מתוך הספרים שלי. כי תמיד אני חושבת על זה שאנשים הולכים אל הקנונים, אל הזה... אבל דווקא השירים האלה שמתחבים עד שמתגלים, הם הסוג של הפתעה שיש לה טעם מיוחד.
רק מדבר אחד, רק מדבר אחד גדול חזק לי ממך, אז בוא אליי הלילה.
בוא אליי הלילה. תודה רבה.
שלושה חודשים ויומיים תלחץ על פתמת הדלת ותשלח ידך בעד המנעול. אצלי עדיין צבע התחלת, ותאמר היי היכן חדרך, ותאמר איפה חכך, אבל הריתי אותך ואליך על חוף ימה של תל אביב. רק מדבר גדול אחד חזק לי ממך, אז בוא אליי הלילה כשאור ראשון ירקוד על ימה של שלושה חודשים ויומיים. תלחץ על פתמת הדלת ותשלח ידך בעד המנעול. אצלי עדיין צבע התחלת, רק מדבר גדול אחד חזק לי ממך, אז בוא אליי הלילה כשאור ראשון ירקוד על ימה של סדום, אבל לי בנים יהיה לי בן ועם עין נטח
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם חגי נחתומי. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ לאגודת הסופרים העבריים. ואנחנו ממשיכים את השיחה שלנו ונכנסים עמוק יותר אל תוך המוסיקה. יצא אלבום, אלבום חדש, שמאוד כן. שימח אותי, בלי קשר לשיר שלי, אלא ראיתי את שמחת הבאת הביקורים שלך. כן. היה משהו מאוד יפה בדרך שבה אמרת, אני רוצה להביא את הדבר הזה אל העולם. Okay. גם בטקסט שכתבת וגם במבחר שבחרת. Mm-hmm. זה מרגש מאוד. עכשיו אני יכולה להגיד גם שיש משהו באלבום הזה, אולי בכל האלבומים שלך, שהוא מאוד מאוד... אני שמשתמש בביטוי השחוק, ישראלי, מכאן, מהמקום הזה. וזה בפני עצמו ערך בעיניי. הוא לא מתחפש למשהו אחר. הוא לא שר באנגלית. לא שזה לא בסדר, אבל אני אומרת במקרה הזה, הוא מדבר אלינו עלינו. ויש בזה יופי מיוחד. Mm-hmm. אז עכשיו יש לי שתי שאלות. אחת כזה קצת יותר אחורה. הזכרת קודם את גלעד מאירי.
כן.
אני יודעת ואני רואה אותך בתוך החבורה עם יובל יבנה ו... מי זאת החבורה הזאת, הירושלמית כל כך?
אני אף פעם לא הייתי ממש בתוך החבורה. גלעד ויובל הם חברי ילדות, גלעד מאוד מאוד, בוא נגיד, מרבה לפעול שנים רבות בזירה המקומית וגם הארצית, בעניינים של שירה ותרבות, ומקים אז את מה שהיה קבוצת כתובת, שיובל ועוד כמה חברים טובים, שי דוטן, אריאל זינדר, דורית וייסמן וליאור שטרנברג היו חברים, אני מקווה שלא שכחתי אף אחד. וגלעד הכיר לי את יובל, כי הוא אמר לי, נראה לי שאתם מתאימים. והיה להם להקה שפעם שהלחינו וביצעו בעיקר שירים של יובל וגלעד, ואז גלעד חיבר אותי עם יובל זה ערב, חיבור שנמשך עד היום, וגם עשינו הרבה מאוד מוזיקה ביחד. ונגיד מה...
מה זה אומר עשינו מוזיקה ביחד? מה, נפגשתם כדי
מטרה בלהקה, מסוים? היינו בלהקה שהוציאה שלושה אלבומים, קראו ללהקת המשפחה, שמרכז היצירה שלה היה שירים שיובל הלחין, חלקם הוא כתב, חלקם כתבו משוררים ומשוררות אחרים ואחרות, אגב, יובל בניגוד אליי גם מלחין שירים של משוררים לא ישראלים, משוררות לא ישראליות, היה שם איזה שיר אחד או שניים גם שאני הלחנתי, שזה היה תחילת ה... אבל זה היה קיבוץ, קיבוץ, היינו להקש ביחד, זה גם קצת מזכיר קיבוץ, זה שיובל הוא היה מלחין וגם בתחילת הדרך הוא שר, זה לא עשה אותו יותר חשוב ממישהו אחר, בעיני עצמו אני אומר,
כן.
כי השותפות היא ערך מאוד גדול, אגב זה מה שניסיתי קודם להגיד, זה דברים שירשתי, וגם יובל הוא לא קיבוץ בכלל, אבל הדבר הזה אצלו הוא אנחנו סחבקים, אנחנו ביחד, אנחנו...
תשים לב ל... לאוצר המילים שהשתמשת עכשיו, אמרת קיבוץ קיבוץ,
כן.
ללהקה קוראים משפחה,
כן.
ודיברת על חברות,
כן.
זה דברים שהולכים איתך מההתחלה.
נכון, לא, אני אמרתי שיש דברים שאני מנסה לשמור ולגדל בתוך החיים שלי, אז היה קשר לגלעד ולקבוצה, היה דרך יובל וגם תאישו, פשוט השתתפתי בהרבה מאוד ערבים של קבוצת כתובת, והבת הגדולה שלי ושל גלעד, ששתיהם קוראים שירה עם חברות מאוד טובות. יש את הגיל הזה שהילדים בגן ובבית ספר וזה. אז נשארה מה שנקרא פינה חמה בלב, אבל דווקא פגשתי אותו לפני שבוע, הופעתי במקום לשירה.
כן, אני יודע.
בערב השקה של ספר של יוראי סלע, וזה היה אגב, גם כן איזה פלשבק כזה מאוד, מאוד כיפי. אז החבורה הזאת, זה היה מין משהו אחר תרבותית, וגם בשפה וגם בהכל, מחבורה של קיבוץ, של חבר'ה כאלה שעובדים בפלחה נגיד, אז זה פתאום עולם אחר, של חבר'ה שכותבים שירה, מדברים, וזה... וכל ה...
והביחד הזה...
הביחד הוא ביחד, אבל הוא אחר. אבל כן. הוא לא פחות, לא נפגשים כל יום, לא בעבודה ולא בחדר אוכל ולא ב... לא יודע איפה, אבל יש איזה משהו ש... כי הרי גם וביחד שכל הזמן נפגשים, אתה לא תמיד ביחד, ולפעמים אתה מחפש, לפעמים זה מרחיק, אבל זה דרום התקופה ש... התחלתי מה שנקרא לעשות את הדבר שלי, שזה להלחין ולעבור קדימה ולהתחיל לשיר.
מתי זה התקופה הזאת?
אני לא זוכר אף פעם מספרים וזה, אבל... אני חזרתי למוזיקה, דרך אגב, בגיל הזה ש... שאתה אמור להחליט מה אתה עושה עם החיים שלך, אני החלטתי שאני עוזב את המוזיקה, כי לא ראיתי את עצמי מתמסר למשהו כל כך גדול, לא ידעתי איך מתנהלים ומה עושים במוסדות אקדמיים, ולא יכולתי לוותר על ההנאות החיים, שזה לטייל ולפגוש חברים, ולא ראיתי שום... כאילו, ולפגוש ולהכיר ולהרח, ואולי גם פחדתי מתחרותיות, מכישלונות, מן הסתם מניח שזה גם חלק מהסיבה. לא הזריקו לי בבריד, לפעמים אני מצר על כך, מה שנקרא מספיק אגו, כאילו מספיק יכולת...
לרוץ ולהשיג.
כן, בכל מחיר, או כמעט בכל מחיר, או... כי אפילו היום, תמיד שאני עולה על במה, אני קצת כזה לא בטוח שיש לי מה להגיד כזה, ואומן שמשדר את זה, זה להיות קצת בעייתי, אני חושב, כאילו אתה צריך לבוא.
לא, אני חושבת שזה... א', זה אנושי, ב', זה פתח לאהבה.
אוקיי.
זה פתח לאהבה, כלומר, אתה אוהב את האדם שלא עומד עם ה-100 קילו אגו.
כן.
ומכנסי אור, או קרחת, או רסטות.
כן.
אלא אני פה, זה אני. ואני חושבת שזה, אם מדברים על חיבוק, כל מה שאתה רוצה לעשות לזמר או זמרת כזה, זה לחבק אותם, יאללה, תפתחו את הפה.
אז בתקופה שלפני, בעצם כשהבת הגדולה שלי נולדה, אני חזרתי לנגן. ממש, היה פתאום איזה קריאת השכמה כזאת.
איזה יופי.
וקוראים לשירה.
גם לבחורה שלי קוראים שירה.
באמת. נכון, סיפרתי את זה. ואת נולדת באותו יום שבת הגדולה שאני נולדה, בתאריך הלועזי לפחות.
נכון, ב-18 בינואר.
נכון, בהפרש של כמה שנים, 2, 3, 4.
אבל זה תאריך טוב.
זה תאריך טוב, בטוח. אז ניגנתי עם הרכב, כל מלא מלא סיפורים מוזרים, איך שהתחלתי לנגן עם הרכב של בחור באר שבעי בשם איתן פישר, שניגן עם ארז נטף של ירושלמי, חברים שנפגשו ברימון, וככה הכרתי את דוד פרץ, שהוא יוצר באר שבעי, מוערך, מפיק, מן אדם שכותב ועושה המון המון דברים, ואז הוא הזמין אותי לנגן בהרכב שלו בלובן, שזה היה בשבילי וואו כזה, לנגן.
כשאתה אומר מנגן, על מה אתה מנגן?
אני מתופף.
Oh.
תופים זה הכלי שלי, זה מה שכתבתי במה שכתבתי, זה אחד הדברים היחידים שיכלו לגרום לי לשבת. זה פשוט מתופף, לנגן. בספורט הייתי מסתובב בכל מקום, ותופפתי עם דוד, והיינו בלהקה כמה שנים, וכשהפרק הזה בחיים שהסתיים, שהלהקה הזאת בעצם הפסיקה להתקיים, אז הוא הציע לי שאני אתחיל לשיר, הוא אמר, יש לך קול יפה. היו לי כמה לחנים שהשמעתי לו, היה הרכב.
רגע, ולפני כן לא היית מודע לקול שלך?
תראי, אני שרתי במקהלה בבית ספר, ובקיבוץ הייתי שר במסיבות וזה, אבל תמיד אהבתי לשיר, אבל כאילו, היה לי איזה חשש כזה, והוא אמר לי, יאללה, אני איתך.
תעוף.
כן, אני פה, אנחנו נקליט, אני אעזור לך עם ההפקה, תעשה אלבום. וזה התחיל, כלומר, אחרי התקופה עם דוד, אני ניגנתי עם יובל יבנה כמה שנים, והוצאנו 3 אלבומים שגם אותם דוד הקליט והפיק, ואז הקשר כל הזמן נמשך, ואז הוא אמר לי, יאללה, קדימה, צא לדרך.
כן, מה שחוזר בסיפור שלך, ואותי זה מאוד מעניין, זה אם כמה שאתה, יש לך את היסוד האינדיבידואליסטי, והיית רוצה להיות אנונימי לא פעם וכן הלאה, החוזקה שלך היא היכולת התחברות שלך לקבוצה. אתה והקבוצה זה משהו, זה איזה הדהוד, ובתור מתופף, אתה לא תעמוד, אתה לא על הבמה בתיאטרון ירושלים ומאחוריך הפילרמונית ותתופף.
כן.
אתה תמיד, אין כזה דבר, אלא אתה תמיד חלק.
כן.
משהו.
לגמרי, לגמרי. בעצם אומרים תמיד שהמוזיקה יושבת על הבאס ועל התופים. אתה מאחורה ואתה לא מנגד משהו מלודי, אבל זה קצת כמו בית שאתה מן הקירות והגג. בפנים יש כל מיני קישוטים, יש רהיטים יפים, תמונות, בילונות, תאורה, אוכל, אני יודע, אבל זה התשתית, כאילו, אבל בעצם בתור מתופף תמיד הייתי שר, גם בזמן שהסולן היה שר, והייתי עושה קולות וזה, וזה כאילו די התפרץ ממני, אני יודע, המוזיקליות, לא רק בקטע של הנגינה בקצב, ובעצם זה משהו שכנראה אני תמיד רציתי וחששתי, או לא עזתי להגיד אפילו שאני רוצה אפילו אולי לעצמי גם.
כן. עד שזה בא לך כתמיכה מבחוץ?
כן, עד שממש מישהו כזה בחיבוק, אפרופו, אמר לי, יאללה, קדימה, אתה יכול, תעשה ואני איתך, ואני אעזור לך. ויש באמת בקטע הזה משהו מעניין בדיאלוג שלי עם עצמי על האגו, ואם אני בפרונט או לא בפרונט, וזה גם שאתה בפרונט. אגב, הפרויקט האחרון שהוצאתי, התלבטתי אם לקרוא לו להרכב שהקמתי כמה שנים אחרי העבודה עם יובל, שדוד פרץ התחיל להפוך אותו למשהו מוחשי, להרכב הזה קראתי כריכה רכה.
כן, ככה הכרתי אותך.
נכון, וגם היה לי מאוד נוח שזה הרכב. הרכב מחליט, הקיבוץ מחליט, כאילו גם אני הייתי כנראה תקוע ושבות, לא יודע אם תקוע, גם עוד נאמן לכל מיני דברים שחלקם יפים, חלקם אולי היה מין איזה, איך קוראים לזה, מין הרגל שאתה דובק בו, ודווקא באמת הפרויקט האחרון, התלבטתי מאוד עם היות וכריכה רכה בעצם נבנתה ליצירה שלי, התלבטתי מכל הכריכה רכה או חגי נחתומי, ואמרתי לי, זהו, ספיק, תפסיק להסתתר. כבודם של כולם במקומה מונח, וכמובן שאנחנו יודעים שבתור סולן ומי שבפרונט, אתה לא יכול לעשות כלום בלי כל המיליון אנשים שעוזרים לך ומוסרים את הזמן ואת הכישרון ואת כל הנשמה שלהם בשביל היצירה שלך. ובסוף, יודעת, זה כמו שהם... מנהיג גדול, אם אין אנשים שיבואו ויקשיבו לו ויתמסרו, ויקשיבו ויהיו איתו, אז גם אין לזה משמעות, כלומר, אז זה דווקא כאילו, כן, אתה בסוף נעזר, וצריך לדעת לשתף פעולה, כל אחד בדרך שלו, אני לא יודע, אבל פרויקט סולו, מה שנקרא בסוף.
פרויקט סולו, זה פרויקט סולו.
הכמות האנשים ש... חלקם ביצירה הוא מאוד מאוד חשוב, הוא אדיר, המון המון אנשים בפרויקט סולו שלך, שבלעדיהם אתה לא היית יכול לעשות את מה שעשית. אז...
אז עכשיו האלבום, הוא כבר בעולם.
הוא בעולם.
מי המשוררים שאתם שרים, לקחתם משיריהם? לא, איזה...
חלקם משוררים... קרואים משוררים, חלקם לא. חווה פנחס כהן, שמעת עליה? דורית וייסמן.
כן.
שי דוטן.
כן.
יש שיר אחד של משוררת שקוראים לה מעיין לוי בן סטון. שיר אחד של אברהם חלפי שעשיתי לו קאבר, שנקרא חלום עקבותיך, שזה מעניין כי חשוב לי להגיד, כי אני טוען ש... מאז ששמעתי את השיר הזה, התחלתי גם לשמוע מילים בתוך המוזיקה.
איזה יפה.
ואז כל הקשב שלי לשירים, לא למוזיקה, הייתי מקשיב גם למוזיקה אינסטרומנטלית, אבל כל הקשב שלי לשירים, או שירים מולחנים, או פזמונים, השתנה לגמרי, כי פתאום גם המילים קיבלו מקום. וזה שיר שאני מטורף עליו. והחלטתי לפני 20 ומשהו, לא, בגיל 20 ומשהו, שזה כבר 30 ומשהו שנים, שאני יום אחד אעשה לו ביצוע שלי, ועשיתי את זה באלבום. אז,
אתה אוהב אותו?
האמת שכן, האמת שכן, מאוד, מאוד, אבל אני, מאוד קל לי להגיד, כי זה לא שיר שהלחנתי. בקטע של אני לא כזה אגומניאק. זה לחן של יצחק קלפטר.
נכון, נכון.
זה מאלבום יושב על הגדר, והמילים והלחן הם מקסימות. הביצוע שם היה קצת בווייב של ארץ טרופית יפה כזה, והרגשתי שם משהו מפוספס. סליחה, אני...
אז עשית את
זה. אז עשיתי את זה my way, ואני חושב שגם, אפרופו, דיברנו על שיר שלא מקבל הכרה, השיר קיבל את ה... אני לא יודע אם הוא יקבל הכרה, כי אני עדיין לא כזה מוכר או לא מוכר, לא עדיין, אבל השיר הזה הגיע בעיניי באמת נפלא, באמת נפלא. יש שיר של רחל בגנים את העתיכה, שעשיתי לו גם לחן אחר, כי לא כל כך אוהב את הלחן המקורי הישן הזה, שעשיתי אותו משהו מאוד מאוד ישראלי, בעיניי מאוד קצבי, מאוד מקומי. יש שירים של חבר שהוא משורר שקוראים לו עמרי שוורץ, של חברה שקוראים לגילי, וחושב ש...
אז בעצם גם פה אתה מדבר על חברים, ושם לב.
כן, כן, חלק, כן, חלק, שי דוטן אני מכיר, אותך כן. אני מכיר, את דורית אני מכיר, את עמרי כן. אני מכיר, את גילי.
לא, אבל שלי. אתה משתמש במילה חברים.
כן.
זה עובר בשיחה שלנו, אני פשוט מגלה את זה, כן?
סליחה, ושכחתי את טל ניצן, שיש לה שני שירים באלבום. שאני מכיר, וגם הופענו ביחד פעם אחת, זה היה בתקופה שאריאל זינדר פנה, היה פונה אליי שאני אלחין שירים לערבים שהיו בבית הקונפדרציה.
כן.
וזהו, אז יצא חיבור, שני שירים שמאוד אהבתי, ובסוף נכנסו לאלבום גם.
איזה יופי.
זה, כן, זה ערב רב של כותבים וכותבות. וגם...
האלבום מגיע אל הרדיו או מגיע אל ביצולים?
לא, תכלס לא. אני... כשהיינו להקה, אז היה חבר שלי אופיר, שהיה חבר בכריכה רכה, הוא התעסק עם כל העניינים של המדיה והמדיה החברתית, זה גדול עליי, האמת. האלבום הקודם שעשינו ביחד, כריכה רכה, שזה היה 11 שירים של אלי אליהו, שהיה יחצנית והיה הכל, לא יודע, זה גם מספיק מה, לא יודע מה.
אבל לא זה הגיע לתודעה. האלבום שעשיתם עם השירים שהלחנתם לאלי אליהו, זה הגיע לתודעה.
כן?
מאוד, כן.
אז אולי גם זה, אני לא יודע, אני עדיין...
גם הוא פיגורה.
נכון. אני חושב שאני גיליתי אותו לפני שהוא נהיה פיגורה, אבל הפיגורה שהוא היום, כלומר, הוא בוודאי היה גם לפני כן, אולי פחות מוכר, אבל אני לא כך יודע מה עושים, כאילו אם זה בסדר להגיד עם כל העניין הזה של יחץ ולאן שולחים ומה עושים, יש כזה...
זה עולם בפני עצמו.
זה מקצוע בפני עצמו.
כן.
ו... בתור בן אדם שהוא בפרונט של היצירה, והיצירה היא שלו, אני מוצא שמאוד קשה לי לקדם את זה מבחינה מסחרית, או מבחינת הפצה ויחסי ציבור, זה מאוד מוזר לי להגיד, הוצאתי אלבום נפלא, תקשיבו, כאלף אני לא יודע בדיוק, זה קצת כמו מה שאני חושב על עצמי, שיש בי דברים טובים ודברים פחות טובים, וזה מה שאני, ואני לא יכול להגיד, אני כזה טוב, לא יודע מה.
אבל האלבום הוא יצירה. הוא
יצירה, אז אני שלחתי לכל מי שאני חשבתי שעשוי למצוא בו עניין, ואמרתי, תעבירו הלאה למי שאתם רוצים.
יש בזה משהו תמים?
לא, כלומר, אני...
לא, יש בזה משהו תמים, במובן זה... שכאילו ככה יצירה מגיעה אל התקשורת, לא, לצערי.
ממש לא, ואני עוד לא ויתרתי על זה, אני פשוט לא כך יודע מה לעשות עם זה.
טוב, הנה, אנחנו גם עושים משהו.
כן.
איזה שיר נשמע עכשיו?
אנחנו נשמע עכשיו שיר של רונה קינן. רציתי גם שיהיה איזה יוצרת, זמרת, שהיא הוציאה האלבום הראשון שלה, לנשום בספירה לאחור, בעיניי, ממש יצירת מופת. שהיא כותבת ומלחינה, והייתי לפני חצי שנה בהופעה שלה, וראיתי איך היא מנגנת גיטרה, ופשוט הייתי בהלם, כאילו איזה אנרגיה ואיזה עוצמה, מאוד אותנטי, מאוד אמיתי, היא כותבת מקסים, היא שרה מקסים, מוזיקאית נפלאה.
והיא קיבלה את המקום שלה בתוך
לגמרי, ו...
מוזיקה ישראלית.
כן, ואני איכשהו אפילו כמעט שם אותה במקום של חווה אלברשטיין, שבעיניי גם איזה כן. סוג של אייקון ענקי כזה, משהו בהגשה, משהו בביטוי שם, זה כמובן מאוד שונה.
כן.
חווה פחות הצטיינה בכתיבת טקסטים לדעתי, סליחה, אבל...
אבל זה לא הפורטה שלה.
היא נכון.
לא... היא גם לא
מנסה. פשוט שרה, אני כן. מאוד אוהב, כן? זה כזה... על יען ארץ ישראל הישנה והטובה כזה, הכמה טובים שהיו אז, איינשטיין, מרק איינשטיין, חווה אלברשטיין וחדר כאלה, פשוט רונה קינן גם, יש לה כל מיני מרחב יריעת יצירה מאוד רחבה, אבל הפריצה שלה הייתה בעיניים חתיכת בום כזה, זה יחסית שהיא רגוע, אבל פשוט, פשוט נפלא, מבול.
אם נשרוד את המבול הפעם, כל חיוך יהיה שונה, נגוע. אם אחזור על זה עוד ועוד ועוד, תשארי לי 20 שנה. סוף היום למדנו לחכות ולוותר ואיך להיזהר מכל מילה והכל יקפל פתאום אם יהיה לנו רגע לעצור בפינת רחוב לחבק ולעזור כאילו שאפשר בכלל לדעת להרפות לאהוב פחות בחיוך פרו לבוא, לקבוט, חובות, לשבור חומות ולהעיר אותך למרות שאין דבר שלם יותר מהכאב שמתנגן בשיר אחר והכל יקפל אם יהיה לנו רגע לעצור בפינת רחוב לחבק ולעזור כאילו שאפשר בכלל לדעת להרפות לאהוב פחות שאפשר בכלל לדעת
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם חגי נחתומי, מוסיקאי שמתפרסם, שמתפרנס מגינון.
ואני אתפרסם גם.
כן. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים העבריים. אני נהנית מזה שיש לנו כאן כאילו משחקי מילים עם הגינה ומנגינה ופרנסה ופרסום.
כן.
תראה, אנחנו מתקרבים...
ופרסונה.
כן, ופרסונה, אנחנו בענייני פרסונות.
כן.
אנחנו לקראת סיום. משהו ממך הכרנו, שאני חושבת שזה מרתק. אני חושבת שמוזיקאי צעיר... כדאי לו שישמע את השיחה הזאת. ואני רוצה לבקש ממך שני שירים מתוך האלבום, לסיים איתה, לסיים את השיחה הזאת, לתת למוזיקה לעשות את העבודה. ואני מבחינתי, יש כאן דגש על הקשר והקשב שלך למילים, לטקסט הפואטי, לשירה, ולקשר עם המוזיקה, את הדואליות הזאת, את היחסים המעניינים, ואלה תמיד יחסים חד פעמיים. כי מה שאתה עושה, לא, השיר ימשיך לחיות כפי שהוא רוצה, בספרים, אבל אתה עשית, הוצאת אותו לעולם.
כמו שהוא יצא.
כן, וגם אתה אבא שלו באותו רגע, זה לא יעזור כלום, זה חותמת שלך.
כן.
לפעמים אנחנו שוכחים מי הכותב, אבל אנחנו זוכרים היטב מי המלחין והמבצע.
כן, כן. אני כתבתי בדברים שכתבתי על האלבום,
כן.
שיצרתי איזה שמורת טבע כזאת, שהמרחב בו אני פועל ויוצר ואוהב, ואני, בעצם הילדים עכשיו עשירים יוצאים מהבית לעולם, ואני אלווה ואברך אותם בדרכם החדשה, שיצליחו ושיפרחו, ואני כן. באמת מרגיש בדיוק מעניין שאמרת את זה, זה מילים שאני, בלי שבכלל דיברנו על זה, השתמשתי בהם כמעט כן. אחד לאחד במה שכתבתי על עצמי, איך ההרגשה שלי שזה יוצא ממני עכשיו החוצה.
כן.
אז...
יוצא ממך גם המתופף הבוגר, יוצא ממך הזמר ויוצא ממך המלחין. זה שילוב מאוד מעניין. אני לא מכירה הרבה מתופפים שהם גם מלחינים, נכון?
יש, זה לא השכיח, כן. אבל יש כמה טובים מאוד, כן. פיל קולינס וליבון הל, והמתופף של האיגלס, שאני לא זוכר את השם שלו, סליחה, כן. שהם היו, כולם היו מין, היו אייקונים גדולים מאוד.
ומה אז... שיש בזה עוד משהו בעניין הזה של המתופף, כמו שהזכרת קודם, זה לכאורה לא בפרונט.
אבל אתה,
אבל אתה מחזיק את
היסודות של הבניין. תמיד מה שאהבתי שאומרים לי ברכבים, וואלה, אתה מקשיב.
איזה יופי.
כי הרבה פעמים, לפעמים מתופפים באים כזה יעני להתפרע ולהפגין את כל הטכניקה שיש להם. וזה היה, וואלה, אתה גם מקשיב, אתה לא רק בא להרביץ, כאילו. אז... כן, זה... על האלבום אני חייב להגיד, אם אני כבר מה שנקרא מרים לעצמי פה, שהרבה פרויקטים שסיימתי לעשות, היה לי קשה להקשיב להם. אתה כל כך בתוך זה, ושומע את זה, ובעריכות, וכבר... האלבום הזה, מהרגע שיצא, אני פשוט נהנה לשמוע אותו. לא כי אני חושב שזה... כי אני פשוט מרגיש שאני... עשיתי את זה בהנאה, אמרתי לפני השיחה, אנחנו פה בשביל ליהנות, והרגשתי שאני רוצה ליהנות מזה, ולא כל דבר לשבור את הראש, כמו השירים שבחרתי, לא, יכולתי להתלבט פעם, חצי שנה, איזה שירים לבחור, ואם זה יותר מה שאני, ופחות מה שאני, ויש מקום להכל, ויכולתי לבחור, כמו שאמרנו, 500 שירים אחרים, ויכולתי לעשות עוד 500 עיבודים אחרים לשירים שעשיתי, וזה מה שקרה עם האנשים שזה קרה, בזמן שזה קרה, זה מה שיש.
איזה יופי.
אז באמת נשמע את הביצוע שלי לחלום עקבותיך המופלא של אברהם חלפי ויצחק קלפטר, הענק. ונסיים עם שיר של שי דותן שנקרא שבת, שהוא שיר, הטקסט שלו בעיניים הוא מצמרר, ומת גם הלחן שלו והעיבוד יצא מאוד מיוחד, הוא חותם את האלבום אחרי השיר שלך, שהוא גם כמובן מדבר על הבית, איך לא, אני יוצא מהבית וחוזר אל הבית, בשבת אני נח, חוגג את בדידותי איתך.
איזה יופי.
כן, אז הזדמנות להגיד תודה לכל מי שהביא אותי עד הלום מבחינת האלבום שזה, אני לא אזכיר את כולם, שכל הזמרות שרציתי לשתף, והמוזיקאים והנגנים, ובאמת, זה אני כן אגיד למפיק המוזיקלי, דולב סולומון, שהקליט, הפיק, ערך, עשה את כל מה שאפשר, והיה שותף נפלא לתקופה של כמעט 3 שנים של עבודה, שלא כזה פשוט לשרוד את זה ולהישאר בקשר טוב ובקרבה, ואנחנו אגב מופיעים היום ביחד גם עם אביגיל איפרגן, שגם הקליטה באלבום עם השירים של האלבום, ותודה גדולה לך כמובן על ההזמנה, אני דאגתי שלא נצליח, לא יהיה לנו על מה לדבר,
ממש דאגה.
אני לא זוכר מה אמרתי, אני מקווה ש...
הכל מוקלט.
הכל מוקלט. אוה, איזה פחד. אז ממש תודה.
תודה לך, חגי. זאת זכות גדולה וזה עונג גדול. ואני חושבת שאתה מגלם בשבילי, אתה ואולי עוד 2-3 אנשים שאני מכירה, שמשלבים את החיים עם עבודת כפיים, עם יחס לבנייה, כאילו, של העולם, צמיחה, צמחים וכו', עם אומנות, וזה בעיניי השילוב הכי נכון, הכי מאוזן, הכי נוגע לליבי. אני לא מאמינה בניתוק, אלא דווקא
בסטריליות.
לא, לא, בחיבורים האלה, בחומרים המתנגשים,
דיברנו על יחסים סטריליים שהילדים וההורים, אז כן. פתאום קפץ לי לראש.
כן, אז אני באמת מאוד, אם זו הכרזת אהבה, זאת הכרזת אהבה. אז תודה רבה לך.
תודה לך, תודה רבה.
בהצלחה עם האלבום.
תודה.
חיפשתי אותך ולא מצאתיך, חיפשתי אותך הלוט בענן, מלא נפש הריתי הדבש מניפיך, ראיתי חלום מקוותיך בגן, ידעתי כי נסת הרחק מאימנו, עלינו ציווית למות נבוכים, נתת עולם עולמנו כגן הוא, עולה חלומך בוקר ריח פרחים, אך מי אתה, מי ומה דמות גלגוליך, ומה מספרן בין סוף הרגעים, גלה לי פנים לתואב בממלכת הרצובה מיני כל בחיים. ראה אור ימינו הוא שמש העוני, הרגש לילותינו רגבי על התו, אך מי אתה, מי ומה דמות גלגוליך, ומה מספרם בין סוף הגלים, גלה לי פנים לתואב בממלכת העצובה מיני כל בחיים. חלוננו פתוח למען נראה בו מריא כחלל, חיפשתי אותך בלילות וברוח, חיפשתי אותך בשרב ובתא, חיפשתי אותך ולא מצאתיך, חיפשתי אותך עלות בענן, מלוא נפש עריתי, הדבש מניפיך, הייתי חלום עקבותיך בגן. אך מי אתה, מי ומה דמות גלגוליך, ומה מספרם בין סוף הרגעים, גלה לי פנים לתואבה במלכת האסובה מני כל בחיים. מי אתה, מי ומה דמות גלגוליך, ומה מספרם בין סוף הרגעים, גלה לי פנים לתואב בממלכת העצומה מני כל בחיים. כל יום אני יוצא מהבית, כמו לא אשוב אף פעם, כל יום אני חוזר אל הבית, חוזר כמו שבתי ממרחקים. בשבת אמנם חוגג את בדידותי מהבית, חוזר אל הבית, חוזר לבית, חוזר אל הבית.
Ta-da-da-da-da-dee-da-da-dee-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-